30 יום קודם הפסח. הזוהר הקדוש כותב על הפסוק, ויאמר כיד על כסיה, מלחמה על אדוני בעמלק מדור דור. ויאמר כיד, אומר רבי שמעון בר יוחאי, י"ד לחודש ניסן. מה עושים אז? מבארים את החמץ. על כס, הכיסא עדיין לא שלם בגלל עמלק, יודקה. על כסיה, יודקה זה 15 לחודש אדר. שעז ב-15 לחודש אדר, אנחנו מוחים את עמלק וקוראים את המגילה, כבר כל העולם קראו. אז ישר ירושלים. ירושלים קוראים ב-15. ואז על כסיה, מלחמה לאדוני מעמלק, מדור דור, כל שנה ושנה, חוזר על עצמו אותה הפעולה שהקדוש ברוך הוא מחלה את עמלק. ואדם צריך להכין את עצמו בימים האלה, מיד אחרי הפורים, יש קשר בין פורים לבין פסח, הם 30 יום, שאז אנחנו נקראים לבוא אל המלך, מתי? בליל הפסח. מכינים את הסדר ואת הבית, הכל כדבעי לקראת חג הפסח. ולכן, תקנו לנו רבותינו, משה רבנו תיקן, שיהיו לא עוסקים בתורה, בהלכות פסח, 30 יום קודם הפסח. יש בזה עניין סוד. שצריך דווקא ביום, מתחיל ביום ה-30 את ההכנה לקראת חג הפסח כדי לעלות למעלות קדושים, מעלות טהורים, להתחבר יחד עם המלאכים למעלה וגם השכינה הקדושה באה אלינו לבית בחג הפסח. לכן בחג הפסח צריך האדם, כתוב הפוסקים, 3 דברים. הכנת האדם, מה הוא אוכל, שלא יאכל דבר שיש בו חשש חמץ, ואפילו במשהו. דבר שני, הכנת הבית, הדירה, שלא יראה לך חמץ בכל גבוליך. כל החמץ שיש, ישים אותו במקום אחד וימכור אותו לגוי. זה 2. 3, הכנת הכלים. שהכלים שמשתמש בהם לבישולים ולאוכל בחג הפסח יהיו כשרים למהדרין מן המהדרין, שלא יהיה בהם שום חשש חמץ. אלה 3 הדברים שצריך האדם להכין אותם לקראת יום הקדוש הזה, ימי חג הפסח. בימי חג הפסח, האמת שאל רבי אלעזר את אביו רבי שמעון בר יוחאי, אם הלחם הוא קדוש, הוא טהור, הרי ידוע שאם נופל כזית פת בקרקע, צריך לנשק אותה, להרים אותה ונשק אותה. פירורי לחם אינם נזרקים. מה זה פירורים? פירורים בכזית, כך בא בגמרא. אז אם פירורים כזית זה קדוש, וביום רגיל אנחנו מנשקים שנאמר נשקו בר. בר זה לחם, בר ולחם הוא מזון. ועוד פירוש, נשקו בר את הילד. צריך לנשק אותו, לחבב עליו את המצוות כדי שישמע בקולנו. הנשקו בר פני עיניו. אם כן, איך אנחנו לוקחים את הלחם הזה ושורפים אותו בערב פסח, ומבערים אותו מן העולם. שיב לו רבי שמעון, אמר לו, משל לאדם שהיה חולה, ולא מצאו רפואה למכתו, עד שבא רופא אחד ואמר, שהילד הזה אוכל מאכלים גרועים, אוכל כל מיני מסטיקים, וסוכריות גומי, וכל מיני, זהו, גלידות, גלידת חורף, גלידת קיץ, גלידת אביב, וכדומה, אוכל דברים שהם מזיקים לגוף. מה התקנתו? אמר התקנה שלו, ש7 ימים לא יאכל שום דבר מאכל אחר, רק מה שאני אתן לו. ואז נתן לו מאכל מיוחד שנקרא נהמה דהסוותה, לחם של רפואה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כך אנחנו כל השנה אוכלים מה שבא. אז יש חמץ ומצה, וכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. אבל מגיע פסח, אמר הקדוש ברוך הוא, תבערו את החמץ, כיוון שאני רוצה לתת לכם נשמה טהורה, נשמה זכה וחדשה לשנה החדשה. לכן, בבקשה, תבערו את החמץ מן הבית, בודקים את החמץ, חורים בסדקים, אור ל-14, עם כל ההלכות, ותאכלו בליל פסח רק נהמה דאסוותה, נהמה דבהמנותה, לחם של רפואה, לחם של אמונה. כלומר, האוכל מצא בליל פסח זוכה לאמונה בקדוש ברוך הוא. ולכן צריך להכין עצמו כהוגן לאכול את הלחם. וכך אמר המצה, וכך אמר רבנו חכם בן ציון עליו השלום היה אומר, נעמה להסוותה, כן, מי שחולה יאכל כזית מצה ויתרפא. אומר שזה רפואה. לכן המצה יש בה רפואה. מה הם עושים הקדמונים? מניחים מה שנשאר מהאפיקומן, אפילו פירור אחד, שומרים אותו לכל השנה. שמים אותו בכיס. סגולה נגד מחלות, נגד קורונה. וכן זה הדרך. ועוד יותר, רבי חיים פלאג'י כותב, שהיו הולכים בדרך, נוסעים, הסוחרים, באונייה, והים רוגש עליהם. הים זועף. מה עשה היהודי אחד? הוציא מכיסו חתיכת מצה, ואמר, ריבונו של עולם, תזכור המצה הזאת, כמה טרחנו עליה, כמה זרענו וקצרנו את החיטה, ושמרנו אותה משעת קצירה, ועשינו עיסה, והפרשנו מנחלה, ואפינו אותה, ובאנו בליל הסדר, וברכנו עליה על אכילת מצה, והנה המצה שיש לי בכיסי, שנשארה משם. תזכור כמה ישראל תורחים במצוות. שליח אותה לים, והים נח מזרפו. די, לא כעס הים עוד. אז אם כן, אומר ידע האדם, כמה המצה יש בה כל הרפואות, כל הסגולות, כל העניינים שבעולם. לכן אדם ייזהר בימים האלה, ההכנה היא 30 יום. 30 יום מכין את עצמו כדמאי, להכין את עצמו כמו שאנחנו מכינים את עצמנו באלול לקראת ראש השנה. כעת יש לנו 14 יום בחודש אדר, למה אדר הוא חסר, הוא 29. אז יש לנו מיום רביעי שעבר, יום, זה יום פורים, רביעי, חמישי, שישי, שבת, זה כמה נהיה? 4 ימים. יש לנו עוד 10 ימים עד סוף החודש, לילה כף, ועוד 14 יום בפורים. הנה, יהיה לך 30 יום יחד. אתה מגיע היום ה-30, זה ליל פסח ממש. ואז אתה יושב ואוכל, כולנו מסובים, אוכלים מן המצה, והקדוש ברוך הוא שמח איתנו יחד. ולפני זה אומר, תדע שבימים האלה אדם יכוון טוב בתפילה ויעלה בשבע היכלות. מה זה שבע היכלות? צריך קצת עבודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וזו פרשת פקודי מדף רמ"ה והלאה. עם שכתב רבי שמעון בר יוחאי, שכל בוקר ובוקר שאנחנו הולכים לבית הכנסת, אדם לובש ציצית, מתעטף בטלית, ולובש ומניח תפילין, וקורא מה שקורה, מתחיל את תפילת שחרית על הסדר, מפרשת העקדה, קטע אחרי קטע, כל הסדר, עם סדר הקורבנות, הקטורת והקורבנות, ואיזה הוא מקומן, וברייתא דרבי ישמעאל וקדיש של הודו, והודו ואחר כך אין נקמות השם, וארו ממך השם כדיליטני, השם מלך, כל הסדר. עומד ואומר ברוך שאמר, וכל המזמורים של הללויות נחשב לו כאילו קרא כל התהילים. זה הפרקים האחרונים, מאשרי שבביתך ואילך, זה נחשב כאילו קראת כל התהילים, וכן אומר אחריהם, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, וכו'. ועומד ואומר, ויברך דוד, נותן צדקה, כדי שהמקטרג לא יקטרג על התפילה, ואחר כך אומר שירת הים בכוונה, נמחלים לו כל עוונותיו, אומר ישתבח, מתחילים להיכנס לשבע היכלות. מה הם השבע היכלות? יש להם, אני אעשה עוד זה קצר, כל אחד יש לו איזה תפקיד, זה שיעור ארוך, בעבר דיברנו על זה כמה פעמים, אבל הפעם נעשה משהו, תקציר, קיצור דברים, כדי שנוכל לזכור את הדברים שאדם מוטל עליו בימים הללו, בשלושים יום האלה, כדי שיתפלל כהוגן. ההיכל הראשון שהוא עולה, זה בהשתבח לכל לבנת הספיר, זה מפה, הוא למטה, הכי תחתון. לבנת הספיר, שם בהיכל הזה, אנחנו מבקרים שם, הנשמה שלנו עולה, יחד עם העולמות, עשייה והיצירה, עשייה זה בפרשת הקורבנות, יצירה זה בברוך שאמר. עכשיו אנחנו בעולם הבריאה, בעולם הבריאה זה תפילת יוצר. ואז אנחנו עולים אל האחד הראשון, באחד הראשון שם דנים את האדם אם הוא ראוי לגן עדן או חס ושלום גיהנם, אין יוטרל, או לפה או לפה, שבע צילנו. ואז דנים אותו שם, באותו היכל. וההיכל הזה גם קובעים לאדם מי הזיווג שלו בעולם הזה. יכול להיות שיש לו זיווג בת זוג, אבל הוא עשה עוונות, הפסיד אותה. ואז הוא חי בצער עם אישה שלא עושה את רצונו. וכן על זה הדרך. אז כל הזיווגים שם מכריזים בשמיים. גם אם לא לקח את בת זוגו, אבל קרובה אליו פחות או יותר, גם כן מכריזים עליהם, שם מכריזים בת פלוני לפלוני. זה האחד הראשון, נקרא היכל לבנת הספיר. שים לב, זה שתי מילים. לבנת, לשון לבנה, זה מלכות. ספיר זה היסוד. אז הם מתחברים שם, היסוד ומלכות, זה רמז לזיווג ששם בא, משם בא ההיכל הזה, משם בא הזיווג של האדם. אחריו עולה, אחרי איזה קטע בתפילה, בהיכל יוצר, עולה בהיכל יותר גבוה, עצם השמיים. עצם השמיים, שם נמצאים כל הנשמות של הרוגי בית דין. מה זה הרוגי בית דין? מי שהתחייב לו עליכם סקילה, יש מי שהתחייב שרפה, יש מי שהתחייב הרג, יש מי שהתחייב חנק, שם הם יושבים. יש להם היכל בפני עצמו. ושם באותו היכל דנים כל מי שזלזל בתלמיד חכם ואפילו בליבו, לא בדיבור, בלב, זלזל בתלמיד חכם. וכן אם לא למד תורה מספיק אותו היום כמו שצריך, כן צריך להיזהר, להכין את עצמו. ושם בהיכל הזה קובעים כמה בנים יהיו לו לאדם, עם בנים ועם בנות, גם זה וגם זה. זה היכל עצם השמיים. המשכנו עוד קצת, הגענו להיכל השלישי, היכל נוגה. היכל נוגה, שם יש גוזרים חיים או חס ושלום, לא. כל יום, כל יום דנים את האדם, אם יחיה ואם חס ושלום. וכל שכן אדם שהוא חולה, שוכב על ערש דווי, באותו היכל דנים אותו מה יהיה איתו עם החולה הזה, אם יקום מחוליו או לא. וכן, אם צריך רפואה, יתנו לו שם גוזרים עליו שיהיה לו רפואה. טוב, זה לגבינו אנחנו. מה קורה שם עם הנשמות? שם עולים כל הנשמות לא עליכם, של תינוקות של בית רבן שנפטרו עד גיל 13. כל התינוקות הללו שנפטרו מהעולם, שם הם יושבים, יש להם רב גדיאל, נער, יושב ומלמד אותם תורה, ונותן להם שכר כמו אנשים גדולים. שם באותו היכל דנים אם יהיה מלחמה או לא, ומי ינצח, איפה מי יכבוש את מי, מי ילחם במי, כל יום. שם כל המלחמות באות מההיכל הזה, כך כותב רבי שמעון בר יוחאי. ולא עוד אלא, גם שם גוזרים על האדם גם חיים טובים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, מי שהיה מעשרה ראשונים. תראה מעלת עשרה ראשונים, כמה חשובה, בכמה מקומות ראינו. הגמרא אומרת את זה, אבל רבי שמעון חוזר על זה כמה פעמים. זה בהיכל השלישי, שם דנים לטובה כל מי שהיה מעשרה ראשונים, אם בשחרית, אם במנחה, אם בערבית, אם בשיעור תורה, אם באיזה דבר של מצווה, שנועדו לבוא שם המניין, והוא היה מהמניין, מעשרה ראשונים, הוא נרשם שם בספר הזיכרונות. מעלתו גדולה מאוד. עד כאן, אחד השלישי. איפה
זה מתחיל?
מה אמרת?
איפה זה מתחיל בתפילה?
מתחילת יוצר. מי ברכו? אחר כך, יש לך תחנה רביעית. תחנה רביעית, זה נקרא היכל הזכות. וואי וואי. מה זה זכות? אם יש לו זכות ביד, הוא נכנס, זה הנפטר לא עליכם. אני מדבר כעת על הנפטר. הנפטר, יש לו זכות, עובר את ההיכל הזה. אין לו זכות, שולחים אותו לגיהנם. ונידון שם כמה שנידון, מה שנידון, מה שפסקו לו, ואחר כך יוצא, הולך לגן עדן. שם יש נהר דינור, עובר, וכשהוא הולך לגיהנם, הוא נכנס לתוך נהר של אש, ומצחצחים את הנשמה. יש בה איזו אפריות. ואומר הזוהר שכמעט אין אדם שלא נידון שם בנהר דינור, כיוון שנהנה מהעולם הזה איזה הנאות מסוימות, אם באכילה, בשתייה, טיולים, כמו האלה אהבלים. אומר לך, פסח בגן עדן. ראיתי בדואר, שמו לנו, פסח בגן עדן. אמרתי, מה השתגעו? מתו אלה? מה זה, חברה קדישה? בסוף, פסח בגן עדן, לא יודע באיזה מדינה, גיהנם, בים התיכון. לוקחים, אנחנו יצאנו ממצרים, ובאנו לירושלים, ואומר השתה אחה, בשנה הבאה בהרעת ישראל, השתה אחה עבדה, הוא הולך המשוגע, יוצא מירושלים, יוצא מארץ ישראל, הולך לפסח, מה הוא אוכל שם, לא עליכם, מי הכין את האוכל, בשר שיתעלה מן העין, מי בישל אותו, פסח בגן עדן, איזה חוצפה, שיא החוצפה, זה כפירה. לקח את גן עדן, ששם יושבים אברהם, יצחק ויעקב, וכל הצדיקים, ועשה מזה מסחר. סמאט, דבר כזה, זה רק עכשיו, בשנה הזאת ראיתי. אולי היה קודם, אני לא ראיתי. מה השם מרחם? צריך לשבור להם את העצמות.
הרב, העיקר שזה לא מבוים.
לא מבוים? כן, הוא אמר שם, נכון, צדקת, לא שרויה ולא קטנית. זה נשאר לו, זה נשאר לו. נוסע לחוץ הארץ, יושב בים, מסתכל, מסתלבט על העולם, ואחרי זה דנים אותו בגיהנם, וואלה, הוא לא אכפת. חמץ יש שם, הכל, אין דבר. יש הכשר. אז זה היכן הזכות, אמרנו, אני חוזר אליו. זה אחד מפחיד מאוד. אחד שמי יש לו זכות, הוא עובר שם. מה יש באחד הזה? שם גוזרים על האדם שלושה דברים. בני חיי ומזונה. לא בזכותה תליה מילאתה, אלא במזלה. זה שם, באותו אחד, גוזרים עליו כמה בנים יהיו לו, והם יחיו. וחיים, באיזה סוג חיים יחיה. וגם פרנסה. כמה יתפרנס. כל יום, כל שעה. כל שנה, כל חודש, וכן על זה הדרך. ושם באותו אחד, מי יושב שם הנשמות? כל התינוקות של בית רבן שהלכו לעולמם, שם שנפטרו בחק אימם, לא עליכם, תינוקות בעיסה וכדומה, יש להם גן עדן משלהם שם, באותו אחד הזכות. אחר כך עולים לאחד החמישי, שם אחד אהבה, חסד, אחד אהבה חסד, שם זה אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, ומכוון ואהבת, נכנס שם, שם יושב, צריך אהבת השם, ללמוד הרבה על אהבת השם, להגיע לזה, זה בעזרת השם, אז כן, כמו רבי עקיבא, לא אמר בשעת מיטתו, ריחמתי בכל נפשי, בכל ליבי, ריחמתי בכל מאודי, ובכל נפשי נאהבה בדיקה לי. עדיין בכל נפשך הוא לא בדק. ועכשיו שבא לידי לא הקיימנו, לכן היה מחייך בשעה שהרומאים מוציאים את נשמתו ביום כיפור. רבי עקיבא, איי איי איי, דורש כתרי אותיות. אז תראה עליו השלום, מה היה, מי היה רבי עקיבא עליו השלום, זכותו תגן עלינו. שם באותו אחד יש כל הנשמות של אלה שנהרגו על קידוש השם, בראשם יושב רבי עקיבא בן יוסף. זה באחד אהבה חסד. אז רק נשמות שנהרגו שם נכנסים, אחרות לא.
תינוקות שהם
ירצחו
על קידוש השם?
לא יודע. על קידוש השם? כן, כל קידוש השם זה שם. כל קידוש השם. לא קשור, תינוקות, נשים, ילדים, לא, לכם לא יבוא ולא יהיה. אחריו, אחד עד השישי, זה כבר לפני האחרון, זה אחד נקרא אחד הרצון, שהוא תפארת. מה יש שם? תאר לך, כל התפילות שלנו עולות לשם, ובודקים אותן אחת אחת. עם תפילת יחיד, עם תפילת ציבור. אם כיוון בה, אם לא כיוון בה, הכל מדקדקים, בודקים אחד לאחד, וכן תפילת יחיד, תפילת רבים, וכל הבקשות שאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, שם נידון אם כן, אם לא. ולפעמים גם אומרים כן, אבל לוקח זמן, מענים אותו איזו תקופה, בגלל שהוא עדיין לא ראוי, והבקשה עד שמתמלאת, לפעמים לוקח שנה, שנתיים, ולפעמים 10 שנים, אי אפשר לדעת כמה. ומה, אם יש צדיקים בדור, אז הצדיקים יכולים לעשות שם איזה עניינים. מה יכולים לעשות? אומר הזוהר, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. יש חומת ברזל, שעל ידי העוונות שלנו, נפסקת בינינו לבין הבורא יתברך שמו. זה דבר מבהיל מאוד. אדם אוכל, שותה, שוכח את הקדוש ברוך הוא, מתבטל מתורה, לא עוסק בתורה. אז בבינן גורם חומת ברזל בינו לבין השם יתברך. וממילא לא שומעים את תפילתו. צועק, צועק ולא נענה. מה יש? אם יש צדיק בדור, אז הצדיק יכול על ידי תפילתו, בקשתו, לעשות חלון בתוך החומה הזאת, ודרך החלון התפילה עולה. ולפעמים לא מצליח לעשות חלון, כי העוונות גברו מאוד מאוד, אז אולי עושה חרקים, איך זה, איזה פינה שלא, לא, זה סדק של הצצה. זה מציצים משם, לא רואים כמו בחלון, אבל מציצים. מציץ מן החרקים. אז זה תלוי לפי המצב שבדור, ולפי רוב המעשים, כן. זה ההיכל השישי. חל השביעי, זה כבר כשאנחנו מגיעים לקראת סוף ויציב, תהילות אל עליון גואלם, נתחיל להיכנס, חל קודש קודשים לבריאה. חל קודש קודשים לבריאה, זה חל השביעי, גבוה מכולם. לא תיאר רבי שמעון בר יוחאי מה יש שם, לא רצה לגלות, אבל אמר לי סתם, הוא האחד שמחבר את כל ההיכלות יחד, הוא האחד שמחבר את העולמות ביחד עם עולם האצילות, כי הוא כבר שייך חלקו לעולם האצילות. הוא גם בעולם האצילות, גם בעולם הבריאה. אומר רבי שמעון, כמו שרשרת, הרי אתה עושה שרשרת, חוליה ועוד חוליה, החוליה העליונה חציה כבר בחלק העליון, וחציה אצלך. אז זה כבר חלקה בתוך עולם הבריאה, וחלק כבר בעולם האצילות. מיד צריך לעמוד, ועומד האדם ומתפלל תפילת שחרית. כל יום אנחנו עוברים את כל השבע היכלות האלה בשעת התפילה. אבל מי יודע מה קורה אחרי 120 של האדם? איפה הוא יעצור? יש עוצר בהיכל הראשון, יש בשני, מי יודע איפה? ויש לא נכנס ההיכל הראשון בכלל, עדיין. עד שמי יודע כמה זמן נגזר עליו עד שהוא נכנס, איפה שנכנס. אז זה לא דבר שפשוט ולא מאחל כל אדם מה שאדם חושב. לכן צריך הרבה תשובה והרבה הרבה מעשים טובים כדי לזכות להגיע למקומות הללו. אז האדם ישאף ב-30 יום האלה עד פסח כל יום להתקדש יותר בעבודת השם כדי לקבל מה שצריך לקבל. הרב ראשית חוכמה עליו השלום בשער הקדושה פרק י"ג כותב שם שידע האדם לא להוציא מפיו דבר כללה ובפרט חס ושלום לא יקלל אשתו, כי מי שמקלל אשתו כאילו מקלל את עצמו, כיוון שקיימה לאן אשתו כגופו, אז היא חלק מנשמתו ממש. הוא מקלל אותה, מקלל את עצמו. מה צריך לעשות? עשה התרה אחר כך. ויותר, יזהר לא לבוא לידי העוון הזה, עשה שלום. אומר, ותראה מה שהיה לו לדוד המלך עליו השלום. בחיר השם שבחר בו, איבה למושב לו. והוא זכה להיות רגל רביעית של המרכבה, מה שלא זכו לפניו אף אחד. בכל זאת, מה היה המעשה? שהיה מעשה אוריה החיתי, והוא לא כפשטו, כבר הזוהר דיבר מה היה שם, כי אוריה כתב גט לבת שבע, והיא הייתה רווקה כבר, אבל הלך אליו נתן הנביא, משליחות הקדוש ברוך הוא, מדבר אליו דברים קשים. מה אמר לו שם? אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, היה מעשה. מנתן אומר לנתן הנביא, אומר לדוד בשם השם, אומר לו היו שני שכנים, אחד עשיר ואחד רש, זאת אומרת אני, ולעשיר היה לו צאן ובקר לרוב, כך הוא אומר לו, ואילו לעני הייתה כבשה אחת קטנה מפיתו תאכל, מהמים שלו תשתה, ותהי לו כבת, והייתה ישנה במיטה שלו, עד כדי כך, כבשה. והיא הייתה גדלה אצלו, ושותה ממנה חלב כל בוקר. מהחלב הזה שותה, מהגבינה שלה מהחלב עושה גבינה, מה שנשאר, מזה אוכל. והיא היום, ויבוא הלך לאיש העשיר. ככה אמרה הגמרא, ככה יצר הרע. בהתחלה הוא רק הלך. הוא אומר, אני רק עובר פה. אני יכול לקבל כוס מים? בבקשה. ברוך הבא, תברך. איזה ברכה, ברבינה. והנה, ויחמול לקחת מצונו לתת לאורח. עכשיו נהיה אורח. אורח זה צריך לישון גם הלילה. זה יצר הרע. בהתחלה הוא רק הלך, אחר כך נהיה אורח. בסוף המילה הפסוק כתוב ויקח את הכבשה ויתן לאיש הבא אליו. אז מי נהיה איש? הוא נהיה אדון של הבית. אומרת הגמרא, תיזהר מיצר הרע. יצר הרע בהתחלה הוא רק הלך. אז תגיד, תן לו רק איזה, תן לו איזה משהו שהלך, עזוב אותי. חשבת, הוא לא יעזוב אותך. הוא ימשיך, אחר כך הוא יהיה הלך, אחר כך הוא יהיה אורח. הוא אורח אצלך, מה שאומר לך בעל הבית עשה. אבל אחר כך הוא נהיה איש, הוא נהיה אדון עליך, עשה שלום. תיזהר. ואז לקח את הכבשה של הרש, שחט אותה ונתן לאכול לאיש העשיר. מה אמר דוד? שמע את זה, כעס. דוד היה תקיף. אמר, חי השם, כי בן מוות האיש העושה כן. בן מוות. אמר לו הנביא, הוא האיש. הוא, דוד. שמע את זה דוד, נבהל. אומרת הגמרא, דע. שבאותה שעה שאמר בן נוות האיש ההוא, דוד כבר גזר על עצמו מה שגזר. ואמר בן מוות האיש ההוא. היה צריך הקדוש ברוך הוא לשמור אותו ולהציל אותו מיד דומה שר של גיהנם. הוא יצר הרע, ויש לו כל פעם תחפושת אחרת. הוא נקרא בשם דומה. ואדם אמר דוד בתהילים, לולא אדוני עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. בא דומה, ראה את דומה, שבא לקחת אותו, חסי שלום. אבל הקדוש ברוך הוא שמר עליו. אומר, מכאן אדם יזהר, לא יוציא שום מילה מפיו. דוד, רגל רביעית של המרכבה, אמר מה שאמר. בא מיד המקטרג, רצה, חסי שלום, לעשות מה שיעשה. כותב הגאון חידה, בספרו שיורי ברכה. הוא אומר, כך שמעתי מהפרי חדש. הגאון הפרי חדש, הוא זכה לראות אותו שהיה בירושלים, כי פרי חדש היה רב של ירושלים. בדיוק אז נפטר הפרי חדש. נקבר בהר הזיתים, המקום הידוע, ושם היה אחר כך רבנו חיים אבן עטר פתח ישיבה בירושלים. וחלק על הפרי חדש, כתב פרי תואר, בהרבה מקומות חלק עליו. הרב חידה מספר שהוא היה בגיל 16 ולמד אצל הרב בנו חיים ובן עטר. ויום אחד הלכנו יחד לקבר הגאון הפרי חדש. שמעתי את רבנו חיים ובן עטר ממלמל בפיו, מבקש ממנו מחילה ואומר לו, התכוונתי לשם שמיים. לא התכוונתי לחלוק עליך, אלא לדעת את האמת. ואני מבקש מחילה אם פגעתי מכבודך, כי הוא היה רב של ירושלים. אז ככה היו איזו אהבה ואיזו חיבה. אז הרב פרי חדש אומר הגאון רבנו החידה בשיעורי ברכה, אמר שתזהר אפילו אדם שהוא איש פשוט, שמור את פיו לא להוציא קללה. כי הקללה שמקלל את עצמו יכולה לפגוע בו. ואפילו הוא איש פשוט, לא צריך שיהיה תמיד חכם. או כמו שאמרו על משה רבנו, או על יעקב אבינו, אם אשר תמצא את אלוהיך, משה רבנו אמר, מחנינה מספרך שכתבת, אומר, גם אדם פשוט צריך להיזהר מאוד מאוד שלא להיכשל באיזה דבר. אומר, זהו מה שכתב ספר חסידים. ספר חסידים כתב אותו רבי יהודה חסיד לפני 900 שנה. רבי יהודה חסיד כתב שם שיזהרו לא להשאיר קבר פתוח, לא עליכם. אפילו שיש להם איזה מת לקבור, לא להשאיר את הקבר פתוח. אז אומר הרב חידה שהוא ראה אנשים, ככה האמת גם היום עושים. והרב חידה צועק על זה. שמה עושים? מכסים אותו בנסרים. לוקחים לוח עץ, איזה פלטה, מכסים את המקום, אומר זהו. הוא אומר, זה לא מועיל. זה סכנה. סכנה לבני אותה העיר. כי אם יש קבר פתוח, סימן שחס ושלום. דירו בלקום. תיזהר, זה הזמנה לא עליכם. אומר, תיזהר. אומר לכן, ימלאו אותו אפר. ואז זה מועיל. עליו אחי, לא מועיל. היום הם לא שומעים. ארץ ניתנה ביד רשע. אנשים לא קשירים. נהיו לנו היום, שקוראים לעצמם חברה קדישה. איזה קדישה. אפילו קדיש לא יודעים. אז אומר רבנו החידה, לכן יזהר האדם מאוד שלא לפתוח פה ואפילו שיחה קלה. יזהר מאוד. תזכור מה שכתב הרב קו הישר. הרב קו הישר היה איש קדוש מאוד. כתב שם פרק א'. מעשה באישה אחת. שיום אחד יושבות החברות מדברות פטפטות, דיברו על עולם הבא ועל בית דין של מעלה. אמרה אותה אישה, אני יש לי פטנט להינצל מבית דין של מעלה, אין לי בעיה. אמרו לה, מה? תגלי לנו. אמרה להם, אל תגלו לאף אחד, היא הולכת שמה, שתלך, היא תעשה עצמה אילמת ולא תדבר. אמרו לה, יופי, פטנט טוב. למחרת בבוקר, כמה אילמת. מה שגזרה על עצמה, כך היה. כתב גם רבנו, עליו השלום, רבנו בחי בן פקודה, בספרו חובות הלבבות. מעשה היה באיש סופר זריז, שהיה כותב בגילות לאנשים, או יש איזה חתונה, אז כותב, הוא רוצה לתת לחתן איזה מתנה, אז כותב לו איזה שיר, עם איזה אותיות מסולסלות, עם פסח בגן עדן, ואני יודע איפה, בשביעי של פסח בגינם, וכו', הייתה על זה הדרך, והיה מצייר ולוקח כסף, איזה סופר היה מצייר בינלאומי, והיו עומדים בתור אצלו להזמין כל מיני הזמנות, ויום אחד היה הולך בדרך, בשוק, פגש אותו חברו, אמר לו, איך העבודה? אמר, יופי, כל עוד היד כותבת. לא עברה שעה אחת, גוי שיקור אחד עבר בשוק, וחתך לו את היד. אז אמר לו, היה צריך לומר, כל עוד הקדוש ברוך הוא נותן כוח ושומר עלינו, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. איי, 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 איי. כמה צריך להיזהר, רבותיי, האדם, כי לא ידע האדם את איתו. מה זה איתו? לא רק יום של הפטירה, לא עליכם. יום שבו יהיה לו חס ושלום, מי יודע מה? מי יודע? מי יודע? לכן תיזהר, תשמור את הפה, ואל תוציא מהפה מילים מיותרות. ותמיד תזכיר שם שמיים, יש שגור בפיך. לכן אומר, תיזהר לא לדבר. ועוד תזכור את הגמרא בסנהדרין. הגמרא בסנהדרין מבהילה מאוד. גם אתה תיבהל עכשיו. שם אמר רבה בדף ממחת. אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם יהיה אדם מן המתקללים ולא מהמקללים. זאת אומרת, טוב לך להיות חס ושלום. שיקללו אותך, ואל תהיה מאותו אדם שמקלל. אז מה את אומרת? שאם קללו אותך, תשתוק. למה? שראה הגמרא ואומרת שכן, דוד שקלל את יואב, שבע קללות. כל הקללות התקיימו אחר כך בזרעו של דוד. דוד היה לו זכות, אז הוא היה שמור, אבל בסוף. איך אמר, לא יסר, מחזיק בפלך, ולוקח, לא לכם. כל זרעו אחריו, כל אחד היה לו איזה מכה. קיבל מכה כנגד הקללה שדוד קילל. אומר, כן תיזהר, אפילו קיללו אותך, תשתוק, כי הקללה תחזור על המקלל. וראי את זוהר חדש במגילת רות. זוהר חדש התגלה 40 שנה אחרי שהתגלה ספר הזוהר, בגליל. שם בזוהר חדש כתוב, מגילת רות, תדע שיש שלוש מרמינן משחיתים נמצאים בגיהנם, ושמם משחית אף והמה. הם מתעוררים כל לילה. לכן בלילה לפני תפילת ערבית אנחנו אומרים פסוק והוא רחום, יכפר עוון מנגד עוון, ולא ישחית, ולא יבא להשיב אפו ולא יקל חמתו. משחית אף עוון חמה. אבל הם אלה ששולטים בלילה בעיקר, תוציא את העוון, זה העוון הוא גרם את זה, אבל הם משחית אף חמה, הם שולטים בלילה. וכיוון שהם שולטים בלילה, הם שם למעלה גיהנם עובד בלילה יותר, שנאמר, הנה מיתתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, מה כתוב? מפחד בלילות. הגמרא אומרת, מפחד גיהנם השולט בלילה. ואז אלה השלושה, הם שמה, יש להם מקומות. יש שמה מקום ששמו בור. בור. אומר הזוהר, זה לא בור של מים, אלא בור של נחשים ועקרבים מכל הסוגים שבעולם יש בו. לבור הזה. ואז מכניסים שם את מי? אומר, תשמע, לא עליכם, חוץ מכם. אומר, מכניסים שם לדנים כל אדם ואדם, וכל מי שהיה חס ושלום מבטל תורה או בעל הרהורים רעים, והלומד תורה ומפסיק באמצע וכותפים מלוח עלי שיח. מה זה מלוח עלי שיח? מלוח זה כתוב בלוח, עלי שיח זה דיבורים. באמצע הלימוד מפסיק ומדבר, תספר סיפור. צריך לזהר, אם רוצה להעיר אותם זה משהו אחר, אבל מפסיק באמצע. וכן מזלזל בליבו בתלמידי חכמים, אפילו לא דיבר. דיבר זה יש לו גיהנם יותר קשה. אבל זה הגיהנם עוד, הבור הראשון, דור א', ושמה בז לו בליבו. ושם מכניסים מי שקילל חברו אפילו שלא בפניו, זה בכלל המקלל חרש. המקלל חרש שם נידון באותו מקום. אסור לקלל. ומספר לשון הרע. לכן יזהר האדם לא להוציא קללה מפיו. זו הסיבה שאמר בגמרא, יהיה מן המקוללים ולא מהמקללים. כיוון ששם הכניס אותו לגיהנם. הוא צריך לעשות התרת קללות ולקבל עליו יותר, לא לקלל. כותב הרמה עבר יבוק ודע שהסיבה היא כזאת, שאדם שמציא מקללות מפיו, חס ושלום, מראה שנשמתו מצד הסתרה האחרה, ואין לו נשמה מצד הקדושה. בסתרה דמצא אבותה. יזהר מאוד, כי מי שמברך זה סימן שנשמתו מצד הקדושה. ואפילו לא, כיוון שהוא מתחיל לברך אנשים, לא איך כל אחד, אז יקבל נשמה מצד הקדושה. ואברכה מברכך. ואילו זה שאוהב לקלל, ברמינן, תברח ממנו, זה סתרה אחרה כולו, ואפילו המצוות שעושה הכל, השם מרחם. השם מרחם. הכל הולך לסתרה אחרה. לכן זהר האדם לא להתרגל לקלל, לא לקלל. יהיה מי שיהיה. לכן יזהר מאוד לזה, כך כותב הרמה עבר יבוק, תלמידו של הרמה מפנו, זכותו תגן עלינו. אומר, מה התקנה? אומר, תזכור מה שכתב בספר אור זרוע. אור זרוע היה לפני כמעט 800 שנה מהיום. בעלי, עוד ראשוני בעלי התוספות. שיזהר בקדושת בית הכנסת מאוד מאוד, ולא יאכל וישתה שם. אומר, ותזכור מה הגמרא במגילה בדף ת' אומרת. היה מעשה פעם אחת רבנה ורב עדה בר אהבה. הלכו אצל רבה. ושאלו אותו איזה שמועה הלכה. שמועה בגמרא זה לא שמועה של היה במכשיר הזה, לא עליכם ברגן, לא זה. שמועה פירושו שמועה של הלכה. הלכו לשאול את רבה, לא כתוב, לא, הגמרא לא גילתה לנו איזה הלכה. באו לשאול אותו את השמועה של ההלכה. וענה להם, תוך כדי שהיה מדבר איתם, אתה זלחה דמטרה, פתאום פסח, גשם, שוטף, התחיל לרדת. יענו שבר ענן. מיד נכנסו לתוך בית הכנסת, ורבה המשיך להגיד להם את השמוע. אמר רבה, זה שנכנסנו לבית הכנסת, לא בגלל הגשם. נכון שהגשם מפריע, אלא משום דשמעתה בעיה צילותה. כלומר, למה הביא את זה האור זרוע? להגיד, הרי שם בגמרא, שאסור בבית הכנסת לאכול ולשתות. והגמרא מחלקת בין בתי כנסת שבארץ ישראל לבית הכנסת שבבבל. למה? בית הכנסת של בבל, התנאי הם עשויות. זאת אומרת, היו בבבל, ידעו שאנחנו פה רק זמן קצר, אז בנו בית הכנסת התנאי, זה לא, זה נוכל למכור אותו, לעשות את זה שם האדמה, גם לזרוע, לחרוש, לקצור, לבנות בתים, שיקונים, הכל. אז זה התנאי. אבל בית הכנסת שבארץ ישראל, זה קבע, פה ישב, כי הביתיה, לא בגן העדן, לא הולך לפסח, לשמה, להיקרתים, לא יודע איזה גינם. בר מינן, השם הצילנו מהם, מהקיוצא בהם, ומאלה שמפרסמים את זה גם, אוי להם מיום הדין, אוי להם מיום התוכיחה, השם הצילנו. זאת אומרת, זה נכנסנו בגלל ששמעת את הבעיה צילותה, כי אנחנו רוצים ללמוד תורה. אני אומר לכם כעת תורה, אתם צריכים להיות רגועים, לקבל מה שאני אומר, להקשיב, ולא לטעות עם מה שאמרתי. אז לכן נכנסנו. אז מכאן יוצא שאפילו להיכנס מפני הגשם, בבית הכנסת שבבבל שעשוי על תנאי, אסור להיכנס. וכל מה שנכנסו, בגלל שהיו לומדים תורה, ושמעת את הבעיה צילותה, לכן נכנסו לתוך בית הכנסת. אומר לכן, יזהר האדם שחטא, הוא נכשל באיזה כישלון ורוצה לתקן. תקן דבר ראשון, סור מאה, שאתה נכנס לבית הכנסת, דום. אל תדבר שום מילה של חול, בשום פנים ואופן, ורק דברי תורה. ותיזהר מאוד מאוד. ועוד, אומר, תזכור מה הגמרא במסכת שקלים אומרת. הירושלמי מביא שם בפרק ב' מעשה היה פעם רבי יוחנן קרא את רבי עמה ורבי עשה שהם היו בשעת המעשה. רבי עמה ורבי עשה היו שני אחים כהנים שעלו מבבל והיו בארץ ישראל בהתחלה. לכן תראה לפעמים בגמרא כתוב רב עמה רב עשה, לפעמים כתוב רבי עמה רבי עשה, זה אותם אחד. למה פעם זה רב מבבל, רבי מארץ ישראל? הם היו בהתחלה בבבל, למדו שם אצל רב, אחר כך באו לטבריה, עלו לארץ ישראל, ואז ירושלים הייתה חרבה בעוונות הרבים, והיה טבריה, היה שם הישיבה של רבי יוחנן האמורה, וישבו לפניו, שאל אותם, מה היה המעשה? אמרו לו, כך היה מעשה בטבריה, בבית הכנסת של תרסיים. מה זה תרסיים? ראשי אומר, זה אלה שצורפים, שעושים כלי נחושת וכלי כסף לבית, לכל מיני זה תרסיים. את הכנסת של תרסיים, שהיה להם ספר תורה בידם, שני תלמידי חכמים, לא נזכיר שמות. בקיצור, והיה ביניהם, והיה ויכוח ביניהם, נגר שיש בו גלוסטרה, נגר זה בריח של הדלת. בלילה לא צריך מנעול ולא רב בריח ולא כלום, שם בריח, בלי רב. מכניסים את הבריח, תוקעים אותו באדמה, הדלת נעולה. עכשיו הבריח הזה, איך מוציאים אותו? יש לו ידית שולפים בבוקר את הידית, מרימים, הבריח יוצא. עכשיו השאלה אם זה מוקצה בשבת או לא, כי יש לו גלוסטרה. גלוסטרה זה ידית, כמו המכסה של הבורות שיש כאלה בחצרות, ויש לו ידית שהם שולפים. זה מותר. למה יש לו ידית? אבל אם אין לו ידית, שוב היה. והיה ביניהם ויכוח. תפסו את הספר תורה, זה מכאן וזה מכאן. תוך כדי להט הוויכוח, נקרא הספר תורה. היה שם רבי יוסף בן קיסמא, ואמר להם, תמהני, אם לא יבוא יום, שחס ושלום יבוא הגויים, ואת הבית ההוא, את הבית הכנסת הזה, יעשו אותו חורבה, יחריבו אותו ויחללו אותו, ויעשו שם עבודה זרה. אמרו לו למה, אמר מפני שיש לנו קבלה בידינו, שאם ראית בית הכנסת שהפכו אותו לבית עבודה זרה, לא עשו כן אלא מפני שהיהודים קודם זלזלו בו, ואחר כך כך נעשה. כך מובא גם לספר חסידים, שאם ראית בית הכנסת, סימן רש נון וב, זה רונו ליעקב שמחה, שבית הכנסת שראו אותו, שחיללו אותו הגויים, לא חיללו, אלא אם כן יהודים קודם זלזלו. אותו דבר היה בתי קברות של יהודים, שפתאום באו ארכיאולוגים והוציאו את העצמות והשליחו על, בחוץ כדומן על פני האדמה, ואומרים זה לא עצמות של בני אדם, או זה לא של יהודים, וכן עשה הדרך, אבל ביזו את המת. מפני שהיהודים לפני כן לא נזהרו בכבוד המת. ואז באו הגויים וחיללו. אז גויים לא יכולים לחלל, אלא אם כן אנחנו מחללים. לכן צריך אבותיי, הרבה זהירות. שבתות עושים בראש גלי. קידוש, קורא, קידושה רבה, רבה. יענו רבה בא לשם, וואי וואי. ואוכלים ושותים, ואחר כך הולכים הביתה. שיקורים. הבנת? ואומר לך, זה התנאי עשוי. לב בית דין מתנה עליהם, הוא נהיה גאון כבר, הוא פוסק הלכות. אוכל בבית הכנסת, איך התחילה? מה, איך זה מותר? הכל מותר נהיה היום, הכל. אמרתי לכם, יחווה דעת כתב תשובה על סעודה שלישית. אז הוא כתב שכיוון שלומדים שם תורה ושלא יהיה ביטול תורה, אז רוצים ברצף לשבת, אז הוא אמר, ולא אוכלים, רק, כך הוא כתב, פת וסרדין. היום איזה פת ואיזה סרדין. כל הבורקסים שבעולם, והג'חנון, והבשר, והממולאים, ומה לא, כל אחד משוויץ ומביא עוד מין מאכל, ואוכלים ושותים שם עמי הארץ, בלי נטילת ידיים, בלי כלום, איזה סעודה שלישית, סעודה ראשונה עוד לא עשה. אוי להם מסכנים אלה, מה יהיה איתם, מה יהיה עם הנשמות שלהם, לא אסור. לא אסור, נשמות שיקחו לאבדון, ככה, ככה, למה, 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 למה ככה? אומר הזוהר פרשת תרומה, תשמע מה הוא אומר, תזכור, דף קוף למד א', זה גם תראה שמו של ההוא ההוא, השר של אל על. כן, כן, ההוא ההוא, סמך מם, זה אותה גימטריה, שמת לב? 131. זוהר תרומה, קוף למד א', אומר רבי שמעון בר יוחאי, וי למען דשתאה בבקנישתא, אוי לו למי שמדבר בבית הכנסת. דלת דחזה דלת לחולקה באלהד ישראל, אין לו חלק באלוקי ישראל, זאת אומרת אין לו נשמה טהורה. והוא פוגע במהמנותה, חס ושלום, אין לו אמונה בשם יתברך. למה? זה בית של הקדוש ברוך הוא. והנביא ירמיה צועק, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? תראה איזה מילים, כותב הנביא. אז אומר זה אוי לא, האיש הזה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אוי לו מיום הדין, אין לו חלק באלוקי ישראל, ומראה שאין לו חסרי שלום אלוה. הרי הקדוש ברוך הוא פה, איך אתה מדבר? אומר ויקח קל וחומר, אם היה נכנס לארמון של מלך בשר ודם, והיה רואה את המלך מולו, כמה היה רועד ומרתט, שהמלך הזה יש בידו להרוג, ובידו להעשיר או להעני את האדם, נקטטו. ואיזה פחד היית עומד שם. על אחת כמה וכמה בבית הכנסת, שזה מקום, מושב של בורא העולם, שהוא ימצא פה, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, כמה צריך להיזהר, שלא חס ושלום, יגרום איזה דבר של, כהוא זה, איזה חלילה, קלות ראש, אומר, ולכן ייזהר מאוד ביותר, ועוד יותר, רבנו חיים פלאצ'י בא, וכותב בספרו כף החיים, שבשבת, אם הוא מדבר, העוון שלו פי מיליון מיום החול. נמה? הוא אומר, אין מצד שבשבת הקדוש ברוך הוא כתוב שהוא בפירוש נמצא שם, שכן כתוב, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, בזוהר בחוקותיי כותב, שבשבת הקדוש ברוך הוא בעצמו בא אלינו לבית הכנסת, משגיח מן החלונות, זה חלונות דבקי נשתה, חלונות של בית הכנסת, מציץ מן החרקים, חרקים של כותל המערבי, ורואה מי נמצא, מי עומד, ומי מתפלל, ואיך מתפלל, ואיך מתנהג שם. יוצא גם בכותל, צריך מאוד להיזהר. אבל בשבת הוא בעצמו מגיע. עוד אומר רבי חיים פלאצ'י, למה בשבת זה יותר חמור? נוסף לכך שהקדוש ברוך הוא נמצא, התפילות של שבת הן במדרגה בעולמות הגבוהים למעלה. שמה זה בפנימיות העולמות. אז הפגם שהוא עושה בתפילה, שהוא מדבר באמצע החזרה, או באמצע הקדיש, או באמצע התפילה, אפילו סתם בבית הכנסת הוא מדבר איזה מילה. הוא פוגם בתפילה הקדושה של שבת, שמעלתה עצומה מאוד, ואין לו כפרה לאיש הזה. אומר, אוי ואבוי, מה יעשה? איפה ילך? איפה ילך? לכן בשבת זה חמור פי כמה מכמה מהחול. לכן, וכל הצרות זה בשבת. הנה, אוכלים ושותים קידוש, ועושים את זה וכו' וכו'. שבר החם. לכן, תרופה לא מצאנו, שבנו אליך בעץ ואותן, שחרך אל בעץ, צריך לאדם להיזהר. אם לא להוציא מפיו דבר כללה, אם לא להוציא מפיו דבר מגונה, והכפרה לבוא לבית הכנסת, להתנהג שם באימה ויראה, אבל שם יש הצרה אחר. אמר פעם רבנו יהודה צדקה עליו השלום, כתוב בגמרא, פגע בך מנובל זה, משכהו לבית המדרש. עם אבן הוא נימוח, ועם ברזל הוא מתפוצץ. שאל, למה כתוב מנובל זה? פגע בך יצרה. מתכוון על יצרה. פגשת את יצרה, תבוא לבית הכנסת, ושמה, או לבית המדרש, ושמה הוא התבטל מהקדושה שיש שם, לומדים תורה, ושמה מתפללים. מהקדושה התפלל, אומר לו, זה יצרה רגיל, אז הוא שמהקדושה התבטל. אבל יש יצרה יותר גרוע, מנובל, הוא חצוף, הוא מדבר בבית הכנסת. זה יצרה שמדבר בבית המדרש. זה יצרה שמוסר לא עוזר לו. על זה אמר, אם פגע בך מנובל, זה יצרה שהוא מנובל. משכהו לבית המדרש, ותשב תלמד, אתה תלמד, ואז ממנה הוא יתבטל, עם אבן הוא נימוח, ועם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר הלא כל דברי, כאש נאום אדוני, וכפטיש יפוצץ צהלה. אז לימוד תורה, שורף אותו, מאבד אותו, מוחק אותו, ולא אל יצרה גמרנו. לכן המסקנה היא לשמור את הפה, גם בבית, גם ברחוב, גם בשוק, לא לענות, כללו אותך אל תענה, הכללה תחזור על המקלל, וכן יזהר האדם בימים האלה 30 יום, יש לנו 30 מדרגות לעלות, בעיקר בתפילות, שהתפילות תהיינה שלמות, לא יקום ויתפלל חצי פה וחצי שמה, אלא לפי סדר מתחילה ועד סוף. ואז בעזרת השם יבוא חג הפסח, אנחנו כולנו מסובים בבית המקדש, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.